הנושא שנלמד אותו היום הוא באמת נושא מיוחד במינו. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לזכרו של ידיד ותיק מאוד שנפטר השבוע, קוראים לו חנן סבר, חבר קיבוץ יפתח, שאנחנו נפגשנו לפני למעלה מ-40 שנה, אחרי מלחמת ששת הימים, ונוצר בינו קשר ידידות גדולה במשך כל השנים האלה. מדי פעם כשהיינו עולים לגליל, כולל הקיץ הזה, היינו באים לבקר אצלו. אני רוצה קצת לדבר על האישיות שלו ואחר כך ברשותכם לקרוא מכתב שהוא כתב לי לפני 40 שנה. המכתב הזה יש לו, צריך ללמוד אותו כמו האגרות של הרב זצ"ל, גם את המכתב הזה צריך ללמוד. אבל כמה מילים על חנן, זיכרונו לברכה. חנן כאמור היה חבר קיבוץ יפתח. במלחמת השחרור הוא נלחם בפלמ"ח, אם אינני טועה בצפת, וגם נפצע קשה. והמשיך, הקימו את היישוב, את הקיבוץ הזה, קיבוץ יפתח. אם אינני טועה זה על שם חטיבת יפתח של הפלמ"ח. והוא, חנן, בסביבות מלחמת ששת הימים, הוא עשה איזו עבודה עצמית, הוא אדם מאוד ומיוחד, תכף אני אפרט את האישיות שלו, הוא עשה עבודה על השורשים של המשפחה שלו. מי זה המשפחה שלו? והוא, תוך כדי העבודה, הוא גילה שאחד מאבות המשפחה הוא היה יהודי ששירת בצבא של הצאר הרוסי. אבל הוא שירת שם בצבא של הצאר הרוסי בעל כורחו. פעם היו חוטפים ילדים והיו מגייסים אותם לכל החיים. לא לשלוש שנים, אלא לשלושים שנה לצבא. זה דבר ידוע. אחד מאבותיו של חנן, זיכרונו לברכה, הוא היה ילד כזה, נער כזה, ששירת בצבא הרוסי וגדל שם, אבל הוא קיבל על עצמו לשמור תורה ומצוות בכל מחיר. גם במצבים הכי קשים, הוא קיבל על עצמו לשמור תורה ומצוות. והוא חקר את האדם הזה, הוא היה גיבור. גיבור תרתי משמע, גם גיבור חזק, אבל גם גיבור בנפש, באמונה שלו, היה גיבור גדול. והוא סבל מאוד, אם זה לא היה לו אוכל כשר ולא מועד ולא שבת וכל זה, הוא הקפיד לשמור והתנכלו לו ועשו לו צרות צרורות, אבל הוא לא ויתר על המסורת ועל היהדות שלו, אותו אחד מאבותיו. ואז חנן, זיכרונו לברכה, אמר רגע, אבות אבותיי מסרו את נפשם על היהדות, על שמירת שבת וכשרות ודברים כאלה. ואיפה אני? אני לא יודע מה זה שבת, לא כשרות, לא שום דבר. הוא גדל בארץ, הוא גדל כאן, הוא היה בתנועת נוער, אבל לא היה לו את הידע הזה, לא היה לו שום קשר. ואז הוא החליט ללכת ללמוד יהדות, והוא בא למרכז הרב, ושם במרכז הרב אנחנו נפגשנו. זה היה כאמור, בתקופה, אני לא זוכר אם זה לפני מלחמת ששת הימים או אחרי מלחמת ששת הימים, נדמה לי אחרי מלחמת ששת הימים נפגשנו והתחלנו לדבר ולשוחח. נאמר, אחרי מלחמת יום כיפור הוא שלח לי מכתב. במכתב הזה אני רוצה ברשותכם שנלמד אותו, לא רק נקרא אותו, נלמד אותו. זה מכתב באמת, הוא גם מרגש באיזה מידה, אבל גם בא ללמד אותנו הרבה דברים. אם אתם מעוניינים בדבר הזה, אתם מעוניינים? אה? כן. אבל לפני זה עוד כמה. חנן עצמו, הוא היה אדם רב פעלים, רב כישרונות ורב פועלים. הוא עסק, הוא היה בתפקידים מאוד מרכזיים בקיבוץ, מרכז המשק. הוא היה גיאולוג, הוא היה אוהב ללמוד, היה מורה לכימיה, למתמטיקה, הוא היה ספורטאי, הוא היה רץ עשרות קילומטרים, מרתון זה היה בשבילו ככה. עד גיל מאוחר, היה אדם בעל כוח רצון יוצא מגדר הרגיל. והוא, כשהוא החליט לקבל על עצמו עול תורה ומצוות, הוא קבע עיתים לתורה. וכשהייתי אצלו עם רעייתי בקיץ, אז הוא אמר, דוב, אני גמרתי את כל השס כבר. אבל הוא לא עבר סתם על השס דף יומי, אלא הוא היה כותב, וליד זה עברתי על כל השס. מה להתחיל עכשיו? הוא אמר שהתייעץ עם רב באיזה מסכת להתחיל מחדש את השס וכל זה. ואז הוא אמר לי גם בחוליו, הוא היה כבר מאוד חולה כשפגשתי אותו לאחרונה, הוא אומר, אתה יודע מה שמצייר אותי יותר מכל? זה שאני יושב מול הגמרא וקשה לי מאוד להתרכז ולהבין בגלל מחלתי, זה הדבר שמצייר אותי יותר מכל. הוא היה אדם בעל חוש הומור, יוצא מגדר הרגיל, כל דבר היה, קיבל את זה ברוח טובה. סיפרתי את זה, שפעם ראיתי אותו רץ כאן בשדרות המאירי, הוא רץ עם ספר ביד. שאלתי אותו, חנן, לאן אתה רץ? הוא אומר, יש לי פגישה חשובה. עם מי אתה הולך להיפגש? עם הרמב״ם. אמרתי לו, חנן, אתה עושה ממני צחוק. אז הוא אומר לי, לא, הנה הרמב״ם ביד שלי, אני הולך להיפגש עם הרמב״ם. הרמב״ם זה רק הגוף, אני שמע שלא כאן, בתוך הדברים שהוא כתב. שמירת הלשון, הוא אמר לי, אני זוכר, פעם היה, ביקשו ממנו שיהיה מדריך חקלאי, באחד מהקיבוצים בעמק הירדן, בבקעת הירדן, סליחה, בבקעת הירדן. והיה גרעין נחל, זה היה קיבוץ טרי כזה, חבר'ה צעירים. אז הוא אמר, אני מוכן להיות מדריך חקלאי, והוא היה מדריך חקלאי מעולה, היה רב גווני. ואז הוא אמר להם, ככה הוא סיפר לי, אמרתי לחבר'ה שם, אם אתם תשמרו שמירת הלשון, אני מוכן להיות המדריך. אני לא רוצה לשמוע כאן מילים לא יפות או דברים מהסוג הזה. צעירים מתבטאים בצורה לא יפה. ואז הוא סיפר לי שהוא בא לשדה להדריך אותם, אז הוא מרחוק כבר שומע את החבר'ה, חבר'ה, חנן בא להפסיק לדבר. הוא אומר, להפסיק לדבר רק מהאיברים מהלב ולמעלה. זה היה ככה, הוא אומר לי. היה אדם בלחוש הומור. לא פעם הוא אמר לי, תדע, בהלכות עירובין, אני לא יודע מישהו בארץ מבין כמוני. למה? כי אני שומר שבת, ואני דואג כל יום, כל שבת, לעירוב בקיבוץ, שיהיה עירוב בקיבוץ. ובראש השנה, מה הוא עושה? הוא תוקע בשופר לקיבוץ, הוא לבד, הוא האדם הדתי היחידי בקיבוץ. אז הוא למד לתקוע, והיה בעל תוקע, והיו באים לשמוע את התקיעות שלו. היה אדם מיוחד במינו, בעל כוח רצון ובעל כישרון, וחיבר את עולם העשייה לעולם הרוח. זה היה כישרון מיוחד. כן. מצד אחד הוא היה איש מעשה, היה עבד בקיבוץ, בתפקידים מאוד מרכזיים וכו'. מצד שני, הוא דבק בתורה, היה דבק בתורה. אפשר להגיד עד כמעט הזמן האחרון. כשפגשתי אותו בקיץ, הוא אמר לי, אני כל שבוע יורד לישיבת ההסדר בקריית שמונה, ששם הוא היה מחובר והיה מקושר, ואני לא, לומד, אמרת, אבל חנן, תראה את מצבך, בכל שאתה עומד על הרגליים, הוא אומר, על זה אני לא מוותר. ללימוד הקבוע אני לא מוותר. אז ברשותכם, סליחה, כמה דברי הקדמה, חנן, זיכרונו לברכה, שהשבוע הייתה הלוויה שלו. הוא כותב לי מכתב לפני 40 שנה, וכאמור, המכתב הזה צריך ללמוד אותו. זה לא רק לקרוא אותו, ללמוד אותו. ברשותכם, אני אקרא את המכתב. לדוב היקר הרבה שלום. יש לך מכתב? לדוב היקר הרבה שלום. התאריך י"ג אב תשל"ד. הוא כבר כותב בתאריך עברי, תשל"ד זה זמן שהקמנו את מכון מאיר. היום זה סוף, היום זה תשל"ה, זה 40 שנה בדיוק שהקמנו את מכון מאיר. לדוב היקר הרבה שלום. רבה הייתה שמחתי לקבלת מכתבך. ראשית, הראה לי המכתב שאתה עוד זוכרני. כן? כי כמה שנים לפני זה דיברנו, הוא היה בישיבה והתיידדנו וכל זה, ופתאום אני כתבתי לו מכתב, אני כבר לא זוכר באיזה נסיבות, אבל כתבתי לו מכתב. שנית, שמחתי שאתה מתפנה לעסוק בעניין כה חשוב בעזרה למחפשי דרכם אל היהדות שהוא היה ביניהם. ושלישית, בא מכתבך בזמנו, כיוון שזה חצי שנה אני מתכונן לעלות לירושלים, לחדש לימוד תורה ולהוסיף דעת, וייתכן ותוכל לעזור לי בזה. הוא מבקש את עזרתי לסדר לו מקום ללמוד כמו שצריך. כאמור, אז מכון מאיר היה, לא היה, היה כמעט שום דבר. אני מתכוון להיות בירושלים כשבועיים. האם אוכל להצטרף לישיבת מרכז הרב? אז הייתי לומד במרכז הרב, שנסדר לו מקום שם בישיבה. אם כן, אם אוכל לקבל הדרכה הצמודה, אנא, תברר עבורי עניין זה וישתדל לענות בהקדם, כיוון שאני מתכוון לבצע זאת בסוף אב, תחילת אלול. כאשר לי אישית, מאז הייתי בישיבת מרכז הרב, כאדם שבא לטעום טעם יהדות ולנסות להבין פשרה, כמו בחור מכון מאיר. פשרה, סליחה, לא פשרה, פשרה של היהדות. אנחנו מכירים את זה היום במכון מאיר, ברוך השם, הרבה תלמידים באים. הם באים לכאן, הם לא באים מתוך שהם ידיעה ברורה מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה, הם באים לכאן לטעום, טעמו ראו כי טוב, כי טוב השם. כן, לטעום, להרגיש קצת מה זה יהדות, להיפגש עם היהדות. הפכתי לשומר מצוות כמעט מלא. הוא כבר מודיע לי שכתוצאה מהפגישות שהיו לנו אחרי מלחמת ששת הימים, הוא חזר בתשובה, והוא התחיל לשמור תורה ומצוות בקיבוץ, ותראו, זה לא פשוט, הוא אדם בודד בקיבוץ, שהוא שומר מצוות, החליט לקיבל על עצמו. היום דרך אגב כמעט אין קיבוץ שאין שם בעלי תשובה ששומרים מצוות, אבל אז זה היה דבר מאוד נדיר. אני כותב כמעט מלא. למה כמעט מלא? כיוון שחיי דת מלאים בתוך ציבור חילוני באופן מוחלט מעמידים אתגרים קשים שלא על כולם ניתן להתגבר. הדוגמה הפשוטה, הוא לא אמר לי, מניין, אין לי מניין. הוא אוכל לבד. אשתו, זיכרונה לברכה, רותה, כשהיינו באים אליה, אז היא הייתה מכבדת אותו, והוא היה מקפיד לאכול כשר, ולא סתם כשר, תרומות או מעשרות, כל דבר. הוא היה איש מאוד מעשי. זאת אומרת, התורה בשבילו זה היה גם לבצע. אז הוא היה אוכל כשר. כן? באתי עכשיו, כשהיינו אצלו, זה היה בקיץ, היו ענבים, אז הוא אומר לנו, אמר לאשתי ולי, זה ענבים מוסרים, אין לכם לדאוג. אני הסרתי את הדברים. זו דוגמה פשוטה, רק עניין של מניין, אוכל, דברים כאלה, שבת, כל הדברים האלה. ודרך אגב, היה מחנך בחסד עליון, וחלק בשנים, לפני כמה שנים, הוא אמר לי, אתה יודע, התפקיד שלי היום בקיבוץ להיות גנן. חשבתי, עוסק בנוי, אומר, לא, אני בגן ילדים. החלטתי להיות גננת. אדם מבוגר, הוא מתחיל להיות גננת. הצלחנו שזה לרדת אדם מבוגר לרדת אל הילדים הקטנים, להבין אותם צריך להיות פדגוג גדול מאוד. התגברתי על רוב הבעיות האישיות של אדם דתי, אך באשר למצוות הדרושות בציבור, אותן אני חסר מטבע הדברים. אין לו מניין, בחגים, במועדים, כל הדברים האלה, אין לו את הדבר הזה. אז כל הדברים האישיים, הוא לקל, קיבל על עצמו, למד את זה, וקיים את המצוות כמו שצריך. ואתה לגבי העניין, שבו אתה רוצה את חוות דעתי, או ירורי ליבי, עכשיו אני אזכר מה היה המכתב. אני שאלתי אותו, חנן, מה אתה אומר? יש מקום היום לפתוח את מכון מאיר, אז הוא קורא לזה את מכון מאיר, כתובת לאנשים, האם יש באמת התעוררות וצמאון וכמיהה ליהדות או לא, אז, לפני 40 שנה. רציתי לשמוע את חוות דעתו, למה? כי כי הוא חי בקיבוץ. הוא חי בתוך ציבור לא דתי, ורציתי לדעת, איך אתה מרגיש את הציבור הזה? האם הוא, יש בו צמאון, יש בו התעניינות ביהדות, או אין בו התעניינות ביהדות? ואתה לגבי העניין שבו אתה רוצה את חוות דעתי או הרהורי ליבי, העניין עצמו של מקום הפתוח לאנשים המחפשים דרכם, אז התייעצתי איתו בקשר למכון, אם נפתח דבר כזה, הוא יוזמה מבורכת ויבואו על הברכה כל העוסקים בכך. הוא רואה שברכתו התקיימה, התקיימת, ברוך השם. ואני תקווה ותפילה שהקמת מוסד כזה יתרום להחזרת שווים לדרך האמונה. זה בעצם הכל. ואתה העניין שאני רואה אותו מחשוב, כחשוב ביותר, וייתכן שנעלם מעיניכם. כאדם שעבר את הקו האדום המפריד בין חיפוש דרך ובין מציאת דרך, אני מרבה לשוחח על הנושאים האלה של דת ואמונה עם חוג רחב מאוד של אנשים, ידידים, קרובים וסתם קיבוצניקים. אני גם נדרש לעתים משיחות בקבוצות לבני נוער ואף למבוגרים. בכל השיחות האלה נוכחתי בדבר אחד וחשוב המתחלק לשניים. א', הצמאון לחיי נשמה, חיי רוח, זיקה ליהדות, קשר לעם, וצמאון הוא רב מאוד. אז הוא כבר מבחין בזה לפני 40 שנה. יש צמאון ליהדות, לחיי רוח. ב', המעבר מצמאון זה, מהכרה, מהבנת העניין, המעבר אל תוכי היהדות עצמה, דהיינו אמונה ושמירת מצוות, הוא הדבר הקשה ביותר, ואיננו ניתן לביצוע חוץ ממקרים יוצא מן הכלל, ועל זה חלקתי עליו. אני מוכרח לומר, מה זה חלקתי? אנחנו נפגשנו אחרי זה. אמר לך, אתה טועה. זה לא כל כך קשה לעבור מחיפוש דרך למציאת דרך. רק צריך סייעת הדשמיה, לרצון. אדם שבא להתאר, כתוב בחז"ל, מסיים בידו. נכון, זה נראה בהתחלה קשה, אבל באמת זה דבר כל כך טבעי. הרי כולנו יש לנו נשמה יהודית, דתיים, לא דתיים, זה לא משנה. רק מה, אתה צריך, כמו כל שתיל, לשתול אותו בשדה הנכון, במקום הנכון, ובמילא הוא כבר פורח. כאן רואים את זה במכון מאיר בחוש, אנשים באים מרחוק, תרתי משמע. גם רחוק מבחינה פיזית, גם רחוק מבחינה רוחנית, גם רחוק מבחינת מקצוות תבל בכלל, מיבשות, מקומות רחוקים מאוד, ואתה רואה אחרי כמה שבועות, הבן אדם, בשבילו היהדות נראית כבר כחלק בלתי נפרד ממנו. הוא שומר תורה ומצוות, יש לו את הקושי הטכני של הידע, אבל מבחינת הנכונות ללכת בדרך התורה, זה בא לו. כאילו באופן טבעי, הוא נולד לדבר הזה. על זה חלקתי עליו. הוא טען שזו משימה כמעט בלתי אפשרית להעביר אנשים שמחפשים את דרכם ולהביא אותם אל הדרך, להגיד זאת היא הדרך. זו משימה. אז הוא חלק. היום אני לא יודע אם היה חולק כל כך, כי היום יש ברוך השם תנועה של תשובה. היום אנחנו רואים כאן בעם ישראל רבבות רבבות יהודים ששווים למסורת, לבתי הכנסת, למסורת היהודית. אולי יותר מרבבות, כן. בכל זאת הוא ככה טען באותה תקופה. המעבר מצמאון זה, מהכרה, מהבנת העניין, המעבר אל תוכי היהדות עצמה, דהיינו אמונה ושמירת מצוות, הוא דבר הקשה ביותר, ואיננו ניתן לביצוע חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, הוא מתכוון אל עצמו, ואולי אליי, אבל מה, זה לא עממי, זה לא דבר עממי. כמעט תמיד העניין מסתיים כך, חיובי, חיובי, נכון, אבל. אבל מה, אני פתאום אתחיל לשמור שבת? פתאום אני אתחיל להתפלל? כלומר, יש קו אדום שקשה, קשה לאנשים לעבור אותו. לדעתי, זהו העיקר. הלימוד יכול לבוא אחר כך, להשלים, להשכיל, לכוון, לתת תוכן. אך העיקר לעזור לאדם לעבור את הקו המפריד בין חיפוש הדרך ובין הדרך עצמה. אנשים יכולים שנים לחפש דרכים, אך בכל פעם שהם מגיעים אל הקו הזה, הם נרתעים ונמנעים מלחצות אותו. זה נכון. אנשים, הרבה אנשים מכבדים את המסורת. רק נלמד אצל הרב קוק על, על האיגרת הזאת, לראות איך הרב קוק כותב על הדבר הזה, ועל כל התהליך הזה של התשובה של עם ישראל, איך זה בא לידי ביטוי גם בדברים של חנן. לעניין זה אין פתרון לדעתי אלא אחד. שיחות אישיות, מכון מאיר, רב אישי, מה שנקרא כאן. שיחות אישיות, מעניין. היום אנחנו בישיבה, הרי באים הרבה תלמידים, והם אנשים שרוצים להתקרב, אבל קשה להם. אז בהתחלה, אז מה אנחנו עושים? לכל תלמיד כזה, אנחנו מסדרים לו חברותה. תלמיד חכם, רב, שישוחח איתו וידבר איתו, וזה עוזר לו מאוד למצוא את עצמו. לעניין זה אין פתרון לדעתי אלא אחד, שיחות אישיות ארוכות וממושכות בסבלנות אין קץ. שיחות כן אלה ששוחחת אתה איתי כשהייתי בישיבה, הוא מזכיר לי זה היה כמה שנים לפני זה. ישבנו ודיברנו, כל אחד עם השאלות, אני לא זוכר את השאלות שלו. ביום, כיום ברור לי שמה שהוביל אותי לדרך של שמירת מצוות לא היו מספר דפי הגמרא המעטים שהספקתי ללמוד, ולא מסכת במשנה, אלא השיחות איתך ועם עוד אנשים כמוך ששוחחתי בזמן היותי בישיבה, במרכז הרב. נוסף לכך, קיבוצניקים גם נרתעים עניין זה כיוון שלעיתים קרובות מאוד נראה להם שהם יצטרכו, אם יעברו את הקו, לשנות את מקומם, את אורח חייהם הקיבוציים, כך שהבעיה בהחלט מסובכת. ועתה לכמה עניינים מעשיים. השתתפתי בנתניה בשלושה ימי עיון ומקדשים לשנתו של הרב קוק זצ"ל. התלכדה שם חבורה נאה של מחפשי דרך עירוניים וקיבוצניקים. אם אתה מעוניין בשמותיהם, כתוב לי ואמסור לך איך להשיג את כתובותיהם. אם תזמין אותי להשתתף באיזה פגישה, אשמח מאוד להזמנה ואשתדל להשתתף, אם כי אינני מבטיח. בניין הארץ ובתוספת בעיות הביטחון שהיו אז ביפתח בגבול הלבנון, הנוכחיות דורשים הרבה מאמצים וזמן. דרך אגב, הוא היה מאוד מאוד מחובר ומקושר לארץ ישראל, לאהבת ארץ ישראל. ואני זוכר כמה היה לו צער גדול על כל המהלך הזה של אוסלו והדברים, אני מדברים ביניהם, כותבים לי מכתבים, היה ממש, היה לו צער עצום על הדבר הזה. אמנם בקיבוץ שם זה לא בדיוק האידיאולוגיה הזאת, אבל הוא היה נאמן, הוא עמד נגד כל הזרם של החברים שלו. ארץ ישראל, לעם ישראל, ופי תורת ישראל, זה היה הדגל שהוא נסע, ולפעמים הוא נסע את זה לבדו, מול חברים, חברים בלב ובנפש, שלא הסכימו לדעתו. הוא עזר להתיישבות, והלך להתיישב, אצלו ההתיישבות זה היה הדבר החשוב ביותר. כל זה לעילוי נשמתו, צריך לדבר בשבחו של האדם. אנא, ענה לי על מכתבי, ולו במשפטים מועטים, יהיה אשיר תודה לך, וכן סליחה על שלא פתחתי ברכת מזל טוב, על כל בניך הנולדים לך, כשנפרדנו לאחרונה, עמדת לפני נישואיך, וכיום אתה כבר עומד להשיגני בהגדלת עם ישראל. אז כשנפרדנו לאחרונה, מלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים התחתנתי. ועכשיו, כבר מלחמת יום כיפור, היו לו בלי עין הרע כבר כמה ילדים. הוא אומר, כבר, סליחה, כבר הגדלת את משפחתך יותר מהמשפחה שלי. תבורך רעייתך, תבורך משפחתכם, כל טוב בידידות ואהבה, חנן סבר, יפתח. קראתי זה, את המכתב הזה, לא רק בגלל שחנן השבוע נשמתו הטובה עלתה לשמיים, כן, אני זוכר ברור. אלא הדברים שכותב כאן חנן, בסגנון שלו, להבדיל כמה מדרגות, כותב הרב קוק זצ"ל. אני ברשותכם, תפתחו את אורות התשובה. בדף קוף נון וב, דף קוף נון וב. לפני זה אולי כמה מילים על העניין הזה. הרב הוא מנהיג. הרב קוק זצ"ל, הוא היה מנהיג. מנהיג זה אדם שלוקח אחריות. מישהו רוצה כאן להיות ראש ממשלה במקרה? בורח מאחריות. אם יתנו לך אתה לוקח את זה. זה להבין, מנהיג זה אדם שלוקח אחריות. להיות ראש ממשלה זה לקחת אחריות. אחריות גדולה מאוד. קודם כל על הצד הקיומי של עם ישראל. הביטחוני, הכלכלי והדברים האלה. אני גם מאחל לכל מי שיהיה ראש ממשלה הבא, שבאמת ייקח את האחריות במלוא הרצינות, ותהיה לו סייעתא דשמיא, וימשיך להנהיג את עם ישראל. אם זה יהיה ראש ממשלה כזה או אחר, זה לא משנה. עצם התפקיד זה אחריות גדולה מאוד. אבל כשם שיש מנהיג מדיני, יש גם מנהיג רוחני, מנהיג דתי רוחני. הרב זצ"ל היה הרב הראשי, לא בגלל התואר, אלא בגלל התפקיד, הפונקציה. הוא לקח אחריות על עם ישראל. בתקופה מאוד קשה, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהיה כאן רעב בזמן המלחמה, והיה כאן מצב קשה, היו מעט יהודים, ומצוקה נוראה גדולה. והוא קיבל על עצמו את האחריות הזאת, להנהיג את עם ישראל בתקופה ההיא, והוא גם, בהזדמנות זאת, הוא גם קבע את הכללים, מה שנקרא היום הרבנות הראשית, שהיא לפי דעתו של הרב צריכה להנהיג את כל עם ישראל. רבנות של כלל ישראל, לא רבנות של פלג כזה או פלג אחר, אלא של כל עם ישראל. בין השאר, והוא כותב, בתור מנהיג הוא כותב, יש לו את החזון שלו, ההדרכה המעשית והרעיונית, כיצד לקדם את עם ישראל מבחינה רוחנית, מבחינה אמונית, כל זה מתוך הכרה ברורה שהתקופה שלנו היא תקופת התחייה. התקופה הזאת היא תקופה שעליה דיברו כל הנביאים. כמו שאומר הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות. בסימן שאלה, כביכול. תחיינה ותחיינה, אנחנו בתקופת התחייה. וזרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לבך שרוח חדשה. אחד הדברים ש... הוגה בהם הרב, וחושב, כותב עליהם הרב, זה תהליך התשובה של הדור. הדור שלנו, הדורות שיבואו אחרינו גם, צריך הדרכה בדבר הזה. תשובה, אפשר לעשות תשובה פרטית, כל אחד יכול לעשות תשובה, להתוודות לפני הבורא, לתקן את מידותיו ואת מעשיו. אבל איך מדריכים דור שלם שיעשה תשובה בצורה שתהיה תשובה נכונה, כי לפעמים עושים תשובה, והתשובה יכולה להיות שיבה לגלות. תוך התעלמות מכל תהליך התחייה, יכול להיות דבר כזה. כמו שהרב כותב בהתחלת תורות התשובה, שמי שבא לחדש ענייני תשובה בדור שלנו, מבלי להביט אל הקץ המגולה, דיינו לתהליך התחייה, הוא לא יכול להגעת בדברים האמיתיים. ויש גם תופעות כאלה. והרב, אם כן, מסתכל קדימה, אל תהליך התשובה של הדור, גם כחזון וגם כהדרכה פרקטית, מעשית, במיוחד לדור שלנו. המכתב שכתב חנן, זיכרונו לברכה, חנן סמר, הוא בעצם מבטא את מה שהרב כאן כותב, אמנם באופן פרטי, אבל זה מבטא את כל התהליך הזה. אז נקרא את ההדרכה של הרב לגבי תהליך התשובה של הדור, שהיום אנחנו כבר רואים את זה בחוש ממש, זה דברים שכותב את הרב לפני כמאה שנה, מאה שנה הוא כותב את הדברים האלה. בוא נראה את הדברים בתוכו. ארבעת הפרקים שהחינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה צריך להתקרב אליו, על ידם, אל מקור הקודש, הם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. הוא אומר, זה תהליך מוכרח. כבוד, חיבה, הכרה, קיום. ככה העם ישראל בכללותו ובפרטיו יחזור לשורשים, יחזור לדת וליהדות. אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. אתה לא יכול לברוח מזה. אתה שייך בעל כוחך לעם ישראל. ואם אתה לא מבין את הדבר, מזכירים לך את הדבר. לא פעם, אפילו האנטישמים מזכירים לך, אתה יהודי. ואתה שייך בעל כוחך. וסיפר לי פעם אחד סטודנט, תלמיד, במחלקה לדוברי רוסית לפני שנים, שאלתי אותו, איך אתה יודע שאתה יהודי? בכלל איך הגעת למכון מאיר? אז הוא אומר לי שהיה סטודנט ברוסיה, סטודנט מוצלח מאוד, הוא בא להירשם באוניברסיטה, והפקיד מסתכל עליו, על הציונים שלו, אין מקום. שאלתי אותו, למה? הוא אומר, תסתכל על תעודת זהות שלך. כתוב שם עברי, יהודי. אתה יהודי. מה? הרי כל עשר אצלי, מתמטיקה, פיזיקה, הכל. כן, אבל אתה יהודי. גיליתי שאני יהודי. בדרך הזאת הוא גילה שהוא יהודי. וזה הדליק אצלו את הניצוץ. הוא אומר, כן, אם אני יהודי, אני רק ללמוד יהדות. מי אני? מה אני? למה אני שייך? אז קודם כל, הדבר הראשון, כבוד למה שאתה שייך. אתה שייך לעם היהודי. אתה לא יכול לברוח מהעניין של העם היהודי. ואם זה לא בא באופן חיובי, אז זה בא באופן שלילי, כמו שראינו את האנטישמיה הזה ברוסיה. או כמו שראינו לצערנו הרב בשואה. היהודים הכירו את יהדותם, חלק גדול מהם שהתבוללו כבר. זה בדרך הכי קשה שיכולה להיות. שפתאום הם גילו שהם יהודים, אמרו להם שהם יהודים, למרות שהם התכחשו ליהדותם, אבל היו נאלצים להודות שהם יהודים. לצערנו רב, באותה טרגדיה נוראה שפקדה את עמנו אז בשואה. אין שום אדם מישראל יכול לסלק את עצמו מכל מה שנוגע לכבודה של דת ישראל. שאיך שיהיה נשקע בדעות זרות ורחוקות, ויש לצערנו רב, בארץ מעט, אבל בגלות ודאי יש התבוללות גדולה. הלא בתור בן לאומה הוא חייב בכבודה. אתה יהודי. אתה באופן טבעי צריך לכבד את הדבר שאתה שייך אליו. שייך אליו כי נולדת יהודי. כי אתה שייך לעם היהודי. אז הכבוד לעם היהודי הוא בעל כוחו. אז מבחינת כבוד לעם היהודי ולמה שכל העם היהודי מבטא, כולל המסורת והדת והתורה והתנך, כל הדברים האלה, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. ועל פי הכרתה הכללית שהוא מאוחד בה, עם כבוד דתה. אם אתה חלק מהעם היהודי, העם היהודי יש לו תרבות משלו. אתה צריך לדעת את זה, זה לא נולד היום. התרבות הזאת, אם נקרא זה המסורת היהודית, או הדת היהודית, התורה היהודית, היא מלווה אותנו כמה שנים, מי יודע? יותר מ-60 שנה. אוהו. אתה צודק. זה לא מודה שבא עכשיו, חולפת ועוברת למקום אחר. זה דבר שמלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה. במצבים הכי קשים, המסורת והדת היא מלווה אותנו. בוודאי, בוודאי בדור שלנו. אז תשאלו אותי, למה היום יש כאלה שמתנקרים לדעת או משהו כזה? שאלו, למה אתם לא שואלים? שאלו אותם, מה אתם שואלים אותי? למרות שחלק מהם מגיע למכון מאיר, אז אומרים, וואי, 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 איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו? אני מוכרח לומר, לא פעם, לא פעמיים. אני פוגש כאן תלמידים, גם תלמידות, באות למכון הרע, שאבא שלהם היה קומוניסט, והסבא שלהם היה קומוניסט. אנטי דתי מובהק או משהו כזה, והנה פתאום הם כאן מוצאים את עצמם, הם היו שייכים לכל מיני דברים. אי אפשר לברוח מהשורשים. אם אתה ענף של משהו, אתה שייך לשורש. אז מוקדם מאוחר, זה יכול לקחת דור, זה יכול לקחת פחות, ואתה מוצא את עצמך פתאום מחובר לאותם שורשים, שאתה שייך אליהם, בעל כוחך אתה שייך לשורשים האלה. ובמילה אתה צריך גם לכבד אותם, את, את המסורת ואת הדת. כן, זה הדברים האלה, רצית לשאול משהו? במילה הדברים האלה היום ניכרים יותר ויותר בכל מקום. למרות שיש תעמולה כזאת או אחרת שהיא כמו עננים עובר, עובר ברוח. אז זה מה שאומר, קודם כל כבוד לעם שלך. והעם שלך זה קודם כל לא רק העם באופן עכשווי ותו לא. לעם, לכל ההיסטוריה שלו, לכל המסורת שלו, לכל התרבות שלו, לכל מה שהוא שייך. זה דבר אחד. אחרי שחובת הכבוד תתמלא, זה בדיוק כמו חנן, זיכרונו לברכה, שפתאום אומר, רגע, אני יהודי. הסבא של הסבא שלי מסר את נפשו בגלל שהוא יהודי. אני יהודי, אבל איפה היהודי שבי? אם אני יהודי, יבוא התור לפתח את רגש החיבה לדת. רגע, הדת והמסורת, דרך החיבה. זה אני רואה אצל בעלי תשובה כאן, שלפני שהם מקיימים תורה ומצוות, מחפשים כיפות על הראש. מסתכלים, יש לו כיפה על הראש? לא שהוא יש לו כיפה, לא אין כיפה, אבל כיפה, הכיפה הזאת אומרת לו משהו. הוא מזדהה כבר עם, עם האדם המסורתי, האדם עם הכיפה. אז יש לו מה שנקרא חיבה, חיבה לדעת. או מתחיל ללמוד תנ"ך, או ללמוד דברים של יהדות. אשר הדבר נמנע אם הכבוד לא יהיה קודם לה. זה כמו בלימוד תורה. קודם כל לכבד את התורה ולומדיה ומלמדיה, ומתוך כך אתה מתקרב. גם כאן, קודם כבוד לעם שלך. כבוד למסורת של העם שלך. אחר כך יש חיבה. חיבה זה מדרגה בהתקשרות, בהתחברות אל אותה, אותו דבר. ואחרי שהכבוד והחיבה יבואו, אז יבוא זמן לעסוק בהכרת הדת. מה זה הכרת הדת? לימוד. מצטרפים לחוגים ביהדות, פה ושם, כמו היום, לשמחתנו הרבה, רבים רבים, בתי כנסת, שומעים שיעור כזה, שיעור אחר, מתחילים ללמוד תורה. כבוד, חיבה, לימוד, הכרה, הכרת הדת. שלא תוכל להביא את התועלת הרצויה, הכרת הדת, כל זמן שהכבוד והחיבה לא יצאו מן הכוח אל הפועל. רק מתוך הכבוד, מתוך החיבה, כן, רק אז מגיעים למעשה, בדיוק כמו שחנן כותב במכתב. להתחלה הוא התעניין. כך דיברנו, עורר בו, התחיל ללמוד. התחיל ללמוד, אז הגיע למסקנה, צריך גם לקיים את הדת, לבוא לקיום הדת. ורק אחרי ההכרה, שתבוא אחרי הכבוד והחיבה, יכולים אנחנו לקוות לקיום הדת, לאור של תשובה שתופיע על כל אחינו, מקרוב ומרחוק, לשוב לצור אישם מסגבם, ובזה המפתח של הגאולה הוא גנוז. בדרך הזאת, בדרך של כבוד, חיבה, הכרה, ואז בא הצד של הקיום, זה מפתח, אומר מפתח התשובה והגאולה של עם ישראל. אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו, שאור השם עליהם ייראה, בדיוק מה שחנן כותב במכתב, כל התהליך הזה של התשובה. אני מוכרח לומר היום, כשאנחנו מתבוננים היום בחברה הישראלית, אז באמת רואים את, את הדברים האלה בחוש. ממש בחוש. בכל מקום אתה רואה את הדבר הזה. אנשים מכבדים היום את המסורת. אני בא מקיבוץ, ואני מוכרח לומר, בקיבוץ שאני הייתי לפני הרבה שנים, המסורת לא הייתה כל כך חזקה. לדוגמה, שהייתה חתונה, אז היו עושים חתונה זה על הדשא, מסיבה, אכילה, וכל הדברים האלה, ריקודים. אבל כשהרב והיה בא לחתן, היו עושים את זה בקצה הכיבור, הטקס. החופה היה ככה מוצנע, לא, לא להבליט את הצד המסורתי הדתי.
לא
לא, בקיבוץ קובעים את הסדרים. היום אני חיתנתי, כבר זכיתי לחתן כמה וכמה ילדים של בני כיתתי. המרכז, המסיבה, זה החופה. איזה כבוד, לא כבוד, אני לא מחפש כבוד, אבל איזה כבוד מכבדים את המעמד של חתונה יהודית, וכל מה שמשתמע מהדבר הזה, התהפך הדבר. או פעם לוויה, הייתה לוויה, היו קוראים, ספק אם היו קדיש פעם, אני כבר לא זוכר. היום לוויה היא לוויה יהודית, ואמר לי חבר, שהייתי לפני כמה זמן הייתי בלוויה של אמא של אהוד ברק, זכרונה לברכה, היינו בידידות. אז אמר לי החבר, הממונה על, על הקבורה, אתה אומר, דוב, אל תסתכל עליי ככה, אומר. אנחנו עושים טהרת המת, וקבורה כמו שצריך, ואמירת קדיש, וכל הדברים האלה. מה קרה? בקיבוץ. קל וחומר, בכל מקום אתה רואה. המסורת היהודית היא נוגעת לרבים רבים בעם ישראל. ורבים רבים מתקרבים היום. אני לא אומר שהם מגיעים למדרגה בשלמות עדיין, אבל ודאי זה כמו פרמידה. בבסיס יש לך את מכבדי המסורת, העם היהודי, המסורת היהודית וכל זה. איך אגיד יש לך פחות מחבבים ופחות הכרה, לימוד, תורה, ובקצה הפרמידה יש לך את אלה שקיבלו על עצמם עול מלכות שמיים, החליטו לחצות את הקו האדום, כמו שחנן מבטא את זה כאן, לחצות ולעבור לקיים את התורה. אבל הפרמידה הזאת, החברתית הזאת, ביחס למסורת ולדת, הפרמידה הזאת היא מתהפכת. מהבסיס עוברים יותר ויותר לחיבה, להכרה, לקיום, ועד שבסופו של כל התהליך ההיסטורי הזה, שעליו מדבר כאן הרב זצ"ל, כולם יהיו אנשים לימודי השם. מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זה תהליך בלתי הפיך הדבר הזה. עם כל הניסיונות, לצערנו הרב שלפעמים, עכשיו זה גם עונת בחירות, לא צריך להרחיב את הדיבור על הדבר הזה. של יש כאלה זרמים או תנועות שהם מדברים בנגד הדת או הפרדת הדת או הדברים האלה. זה אבל, הדברים האלה הם אבל, זה שטויות. הדברים לא יתקיימו, לא יכולים להתקיים. להפריד את הדת מהמדינה, חס ושלום, פירושו של דבר, להוציא את הנשמה מהמדינה. זה דבר פשוט הדבר הזה. מה עוד שאנחנו ממש עדים לתנועה גדולה, עממית, ועממית וגם הייתי רוחבית מאוד בכל העדות, בכל זה של אנשים שהם יותר ויותר מסורתיים, יותר ויותר קרובים למסורת, בתי כנסת ברוך השם, הולכים ומתמלאים, אתה בא, אני נוהג לספר שבצעירותי, שהייתי ילד, אז הייתי גר באיזשהו עיר, ושמה הייתי סקרן, ראיתי פה, היה בית כנסת, הבית כנסת הזה היה צריף, עלוב, עד היום אני זוכר אותו כצריף שהיה לו עליו כזה משהו נגד גשם, שחור זפת כזה, איך קוראים לזה? יש משהו ש... אה? כן, כזה, נייר זפת כזה. הפעם אני בתור ילד הסתכלתי פנימה לראות מה יש שם בתוך הבית כנסת. וראיתי שם רק זקנים, לא ראיתי אפילו ילד אחד. ואמרתי בליבי, כנער, כילד, צעיר, אמרתי, שהזקנים האלה ימותו, לא יהיה תתים בעולם, זה נגמר, יגמרו. היום, לא רחוק משם, יש שם בית כנסת אשכנזי, ספרדי, תימני, מפוצץ לגמרי, הכל. מלא מפה לפה, הדבר הזה. הכל התהפך. ילדים, נשים וטף. אתה רואה, ברוך השם. אז כל התהליך הזה הוא תהליך שמוחש, רואים את זה בחוש. אמנם חנן, זיכרונו לברכה, הוא היה, איך אומרים, בודד לכאורה, אבל באמת הוא לא בודד. הוא מבטא תהליך היסטורי שאנחנו חווים אותו עכשיו, בעזרת השם. אני נזכר בדברים שאמרתי בחתונה של הרב יואב מלכה, שמלמד אצלנו. אז הוא מקבוצת כנרת, מקיבוץ כנרת. אז בחופה, הוא ביקש שאני אערך לו את החופה בקיבוץ, בסדר. אז אמרתי כמה מילים תחת לחופה, שאחד החברים שם בקיבוץ לא מצא חן בעיני. מה אמרתי? אמרתי בתחת לחופה שיואב, היום הוא הרב יואב, אז היה יואב, יואב הוא מבחינת חצב. חצב, מה זה חצב? חצב, מי שמכיר קצת בטבע, דברים כאלה, זה הפרח הראשון שמופיע בסתיו. יש ביטוי כזה, החצב מבשר את בוא הסתיו. אז לפני שעדיין הכל יבש, פתאום, אתה רואה פתאום צץ לו חצב. אמרתי, יואב הוא חצב. ואמרתי, לא ירחק היום, ולא רק החצב יפרח כאן, אלא כל השדה, כולם, יפרחו כאן. התכוונתי לזה שהתקרבו ליהדות. אז אחד החברים קרא, מה, איך אתה אומר כאן, בקיבוץ כנרת להגיד דבר כזה? היום אני יכול להגיד לו, זה בסדר. כבר כמה וכמה, יואב הוא לא היחידי, כמה וכמה, רבים כבר עכשיו, הם היום, ברוך השם, שומרי תורה, שומרי מסורת וכל הדברים האלה. וזה תהליך היסטורי שאנחנו עדים לו, חווים אותו, שחנן זכה להיות מהראשונים, נאמר, בתהליך הזה, מבחינה, בתנועה הקיבוצית בוודאי, אבל אני אומר... מה? כל השנים, עד יום האחרון. נשאר בקיבוץ, היה באמת אדם מאמין, הייתי אומר, בעל אמונה גדולה מאוד, תלמיד חכם, היה לומד, תמידים כסדרה בישיבה עם רבנים. אני זוכר, הפרופסור נחמה ליבוביץ', שהיא אישיות בפני עצמה, מי ששמע עליה, הייתה תלמיד חכם, הייתה בידידות גדולה איתו. ונראה לי פעם בשעתו, אני זוכר, את המכתבי, היא הייתה כותבת שאלות, הוא היה צריך לענות. הוא ענה לה שאלות, היא החזירה לו הערות, היא הייתה מאוד מסודרת ככה. הוא היה ממש, אהבת תורה כזאת הייתה לו, כמו אהבת הארץ. סליחה? הוא היה מאוד מאוד מחובר לרב צפניה דרורי, בידידות, מחובר. היה לומד בישיבה שלו שם, עד הזמן האחרון. יהי זכרו ברוך, אנחנו נזכה בעזרת השם, שכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יהיו שווי, ישובו לתורה, ליהדות, ונזכה לגאולה שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.